שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על בעצם איך עוברים מהנחיה בקורס פרונטלי להנחיה בקורס מקוון. מה המטרה שלנו במעבר לקורס מקוון? היא כמובן להגיע לאלפי לקוחות חדשים. אם בקורס פרונטלי יגיעו לנו כמה עשרות, יכול להיות 5, 10, 20 או כמה שנגדיר מבחינת המקום, עם קורס דיגיטלי אנחנו יכולים להגיע לאלפי אנשים בכל רחבי הארץ. בואו נלמד איך עושים את זה, בואו נדבר על זה קצת. נעים מאוד, קודם כל, אני מיכל ליטווק, ואני בעלת העסק בשם מיכל ליטווק, סל מוצרי תוכן למינוף העסק, ואני מספקת ייעוץ, הדרכות ופיתוח מוצרי תוכן בעלי עסקים במודל One Stop Shop. אז כשאנחנו בעצם מדברים על לעבור מהנחיה בקורסים פרונטליים, כשאנחנו עומדים לפני קהל, להנחיה בקורסים מקוונים, היא מאתגרת, יש לה כמה אתגרים, היא שונה. יש אנשים שמאוד מאוד נוח להם מול קהל, זורם להם הרבה יותר טוב מאשר להיות לבד בחדר מול המיקרופון. נשמע מפתיע, אבל כן, זה המצב וגם נתקלתי בכאלו. אז איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, חשוב להבין שכשאנחנו ממירים את התכנים של הקורס הפרונטלי שלנו, שהוא בדרך כלל גם קורס יותר אינטראקטיבי, יש לנו הרבה יותר אינטראקציה עם הקהל, לקורס מוקלט היא לא העתקה מלאה של הקורס, היא לא יכולה להתבצע אחד על אחד. בואו נכיר את ההבדל בין שני הפורמטים. קודם כל, בהנחיה בקורס פרונטלי, הרבה פעמים משתמשים במצגת שהיא כללית, והיא מאוד מאוד טקסטואלית. המנחה עומד, מדבר, מאחוריו נמצאת המצגת, עמוסה בטקסטים, הקהל מקשיב לו, וברוב הפעמים פשוט יושב ומעתיק מהשקף. מצגות בכלל, הן משמשות למנחה כתזכורת, ולצופים הן מאפשרות להתמקד בנקודות המרכזיות עליהן מדברים במהלך ההדרכה. אז פה אני רוצה להדגיש, גם מצגת לקורס מקוון היא כללית, אבל אנחנו שמים דגש על עומק התכנים, על רמת הפירוט ועל העיצוב. כי בקורס פרונטלי הקהל מתמקד לרוב במנחה, בקורס מקוון, בעיקר אם אנחנו מדברים על קורס של לקידת מסך, זאת אומרת קורס שבו אנחנו מקליטים את המצגת כשכבת הוידאו שלנו, צופה שלנו עובר חוויה רב חושית, הוא גם מאזין למנחה והוא גם צופה במצגת בו זמנית. ולכן היא חייבת להיות מושכת, היא חייבת להיות נעימה, גם מבחינת שילוב הצבעים וגם מבחינת התוכן שלה, כמות הטקסטים ואפילו אופן ההנפשה. בהנחיה מקוונת צריך להביא מראש את כל החומרים והנושאים. חשוב, בניגוד לקורס פרונטלי שבו המנחה מדבר, ואם הוא שוכח משהו יכול לחזור ולהגיד אותו מאוחר יותר, או מישהו מהקהל פתאום יעלה את זה כשאלה, פה המנחה בקורס מוקלט מראש חייב לחשוב על כל הנושאים, להביא אותם ולהביא אותם בסדר הכרונולוגי, ולכן אני ממליצה בהרבה מקרים להכין את הסילבוס וגם פשוט לכתוב את התוכן. כשאנחנו כותבים אנחנו יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כשאנחנו חוזרים וקוראים אותו לפני הקלטה אנחנו שמים לב אם השמטנו דברים, אנחנו אפילו יכולים לחשוב על כל מה שנקרא frequently asked questions, כל השאלות הנפוצות שעשויות להישאל על ידי הקהל שלנו, ולשלב את התשובות של אותן שאלות בהקלטה. חשוב להבין שיש הבדל בין יכולת הריכוז של מי שיושב בכיתה מול מרצה, או אפילו כשמולו עוד אנשים שלומדים ביחד איתו, וזה מן הסתם נותן את הדרייב, לעומת לימוד עצמאי מתוך קורס מוקלט. הקורס מוקלט, ההזנה אליו, או הצפייה בו, יכולה להתבצע מכל מקום, בכל זמן, ובכל מקום שבו הצופה בוחר. אבל קשב הריכוז היום הוא מאוד מאוד קצר. אנחנו חיים בעולם הטיק טוק, אנשים רגילים לסרטונים מאוד מאוד קצרים, הלימוד חייב להיות ממוקד, ולכן כשאנחנו מעבירים קורס שבמקור היה פרונטלי לקורס דיגיטלי, אנחנו צריכים לשבור אותו ליחידות לימוד מאוד מאוד קצרות. אני יכולה להגיד לכם שכשאני נכנסתי לתחום, דובר על לימוד בפרק זמן של שיעור בין 3-6 דקות, כש15 דקות נחשב בזמנו כארוך מאוד, ודקה נחשב כמשהו כמעט חסר תועלת כי הוא לא מביא הרבה ערך. היום עם השנים אני קצת שיניתי את דעתי, ואני יכולה להגיד שגם אם יש לנו ערך טוב וממוקד להביא בדקה אחת, הצופה יעדיף את זה על פני 3 דקות. עוד פעם, אנחנו מלאים בהפרעות ורעשים מסביבנו, אנחנו מוקפים בסרטונים וטלוויזיות וקולות, וגם אם יש לי משהו לומר, והוא מלמד, הוא מביא ערך וידע, ואני יכולה להעביר אותו בדקה, מקובל לגמרי היום. אז המטרה בקורסים דיגיטליים היא ממש לא למרוח, אלא למקד את אותם תכנים שאם היינו מעבירים בפרק זמן ארוך יותר בקורס פרונטלי, בקורס דיגיטלי, נתמצת אותם, נמקד אותם, ונעביר אותם באופן מזוקק לצופה שלנו. מה עוד? אם בקורסים פרונטליים תעבירו בכיתה חומרים, זה יכול להיות דפים שתחלקו, או היום מן הסתם תוכלו לבקש מאנשים לבצע, אם זו כיתת מחשבים, אז לבצע איזשהו תרגול דרך המחשב, או אם זה משהו שאתם מקרינים על הלוח ועושים במשותף, ביחד עם המשתתפים, בקורס דיגיטלי מוקלט מראש זה כמובן לא אפשרי, אבל כן, מומלץ, רצוי מאוד, לצרף לקורס המון המון חומרי הדרכה. זה מעשיר את הקורס, זה מוסיף ערך ללומד. אני מאוד ממליצה להכין חומרי תרגול, כאלו שהצופה יכול להוריד, לשבץ אותם במקומות המתאימים, לשלב תזכורות במהלך ההקלטה, בדיוק באותם מקומות שבהם חשוב להפנות את הצופה לתרגול, לציין את זה גם באופן ורבלי וגם אפילו לשים איזושהי שורת כיתוב על המסך, זה נקרא פלח, שמתזכרת אותם שיש בנקודה הזו או בסוף השיעור חומר שמומלץ להוריד ולתרגל איתו. כמובן, לא לשכוח למתג את החומרים, זה חומרים שיורדים, ככל שאפשר כמובן עדיף PDF ולא קבצים שניתנים לעריכה, אבל גם אם אלו קבצים שניתנים לעריכה, למתג את כולם, להשתמש בלוגו שלכם, בצבעי הלוגו, זה אחרי הכל חומרים שלכם, זה המיתוג שלכם, זה המיצוב שלכם, אתם רוצים להיות אוטוריטה בתחום, אפילו לציין כל הזכויות, אם זה חומרים מקוריים שלכם. ודבר נוסף ולא פחות חשוב, אנחנו מדברים גם על אופן הדיבור והפנייה. אם בקורס פרונטלי השפה היא מאוד חופשית, אנחנו לא ממש מדקדקים פה בעברית, כמובן שרצוי, אני אוהבת להזין לעברית מדויקת, מבחינת יחיד, רבים, זכר, נקבה, מספרים. אז אם בקורס פרונטלי אנחנו ככה קצת יותר מחליקים, בקורס מקוון, בקורס מוקלט מראש, אני ממש ממש ממליצה להשתמש ולהקפיד על שפה יפה. אני לא מדברת על שפה ספרותית, לא צריך להשתמש בביטויים ובמילים גבוהות, ממש לא. אבל כן להגות נכון את המילים, להקפיד על מספרים, גם במספרים בעברית יש לנו זכר נקבה, חשובה אופן הפנייה, הרבה פעמים יש נטייה בעברית לדבר בלשון זכר, אז אנחנו רוצים מן הסתם 50% מהאוכלוסייה בארץ היא גם נשים, אנחנו רוצים לפנות לכולם, בדרך כלל הפתרון בעברית הוא לדבר ברבים, פשוט להשתמש בלשון רבים, יש משמעות מבחינת אופן הפנייה, האם אני מקליט את הקורס כאני, זה יכול להתאים אולי במקרים בהם יש סיפורים אישיים, איזה שהם דברים שהמרצה מביא באמת מהניסיון שלו, יש בלדבר אתם הוא טיפה יותר מרוחק, זה יוצר תחושה של אני בא ללמד אתכם ואתם תעשו, ויש לשון שנקראת אנחנו, בואו נעשה עכשיו, או אם עשינו ככה בואו נעשה, ואז אנחנו בעצם מגייסים את הצופים, אנחנו ביחד איתם נמצאים באותו לבל, אין פה עניין של מורה ותלמיד, אין פה עניין של נכון או לא נכון, יש פה רק עניין של מה קשור לעולם התוכן שלכם, ולבחור את הפורמט הנכון. עוד דברים שמאוד חשוב לשים לב בהנחיה בקורס דיגיטלי לעומת פרונטלי, זה אגב נכון בעיניי גם לקורס פרונטלי, אבל שוב אני מזכירה שאתם לא שם בשביל לפרש ולהבהיר ללומדים, אז אם אתם משתמשים בביטויים למשל באנגלית, אנחנו לא יכולים לצאת מתוך הנחה שכולם מבינים אנגלית או מושגים בלטינית, ויש לספק את ההסבר לפחות פעם אחת במהלך הקורס של מה המשמעות של אותו מונח. מה עוד? אנחנו כמובן נזכור שצופים שלנו הם ברמות ידע שונות, בטווחי גיל שונים, אז מאוד מאוד חשוב לעשות את הפעולה המקדימה של האפיון, ולאתר מי הקהל הממוקד שאליו אנחנו פונים, ולהתאים את התכנים ואת השפה שלנו לאותו קהל. עניין של שימוש במילים כמו מילות סלנג, אלן חבר'ה, כל אחד ומישהו ומהי האישיות שלו, אני אישית לא בסגנון הזה, אני גם לא משתגעת על לצפות בקורסים כשאני שומעת שפה שהיא מאוד סלנגית ומאוד של החבר'ה, אני שומעת וצופה בקורסים בשביל ללמוד, אבל יש כאלה שזה מדבר אליהם יותר, זה הסגנון שלהם, מרגישים נוח, זה גם עוד פעם תלוי בתכנים, אם אני מלמדת קורס מקצועי, למשל בנושא של ניהול פרויקטים, אז השפה היא הרבה יותר עסקית, אם אני מלמדת קורס אולי של גיטרה, אז שפה הרבה יותר כלילה, כל אחד, כמו שאמרתי, בהתאם לתוכן ובהתאם לקהל שלו. אז אלה היו כמה דברים על ההבדלים שבין הנחיה בקורס פרונטלי מול קהל, לעומת הנחיה בקורס דיגיטלי. קחו אותם לתשומת לבכם ותעשו הקלטות ניסיון. אגב, לפני, מאוד מאוד חשוב לנסות לתרגל את עצמכם לפני, לראות איך נוח לכם, איך עובד לכם, מה השפה שנוח לכם לדבר, ולא לפחד אגב מלכתוב. נכון, זה גזלן זמן, אבל הכתיבה מדייקת אותנו, מדייקת לנו את התכנים, מדייקת את הסדר של הדברים שאנחנו הולכים להביא, ומדייקת את השפה. אז יאללה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. אני מיכל ליטווק, בעלת מיכל ליטווק, סל מוצרי תוכן למינוף העסק.